אוקיי, אתמול סיימנו את הנושא שלמדנו על הנושא של גם תוספת, כאילו הפסוק המפורסם שמשם לומדים תוספת יום הכיפורים בתשעה לחודש, שבעצם ערב עד ערב תשפטו שבתכם. אז היה דעה אחת שזה מלמד לנו תוספת שבת, והיה דעה אחרת שזה לימד אותנו את החשיבות לאכול ביום לפני, ודיברנו על כך שיש כמה אפשרויות להבין את זה, או כדי שהעינוי יהיה פחות, או כדי שהעינוי יהיה יותר. ויש גם דעות אחרות בנושא. אוקיי, נמשיך הלאה. אנחנו קצת יותר מאמצע הדף. אכל אוכלים שאין ראויים לאכילה. אמר רבא, כס פלפלה ביום הדכיפורה פטור, כס זן גבילה ביום הדכיפורה פטור. אוקיי, זה מישהו שרוצה בעצם הוא אוכל משהו שלא באמת ראוי לאכילה. אוקיי, הוא לוקח גרגיר, כנראה זה פפרקורנס, אוקיי, או זנגוויל, אוקיי, ג'ינג'ר, והוא לועס אותם. אז מי שלועס אותם הוא פטור, אוקיי, זה לא נחשב אכילה. מי טיבי, אבל יש קושי מברית, מה הקושי? היה רבי מאיר אומר, ממשמע שנאמר ואורלתם אורלתו את פריו, איני יודע שעץ מאכל הוא. אוקיי, בואו נסתכל בפסוק שני. אוקיי, בפסוק שמתי לכם בדף, כתוב ביקרא פרק י"ט פסוק כ"ג, כי תבואו על הארץ ונתתם כל עץ מאכל ואורלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, לא יהיה אחר. עכשיו כתוב ככה, אתם צריכים, כאילו הפרי זה אורלה. אם הפרי זה אורלה, זאת אומרת שבעצם זה עץ מאכל, נכון? אז למה פשוט צריך להגיד לנו, ונתתם כל עץ מאכל, נכון? יש עצים שהם עצי פרי. יש גם עצי סטרק, שהם עצים שלא צומחים שם משהו לאכילה. אז כאן הם באים ואומרים, ברור שאורלה זה רק עניין כשיש פירות, ולכן לא צריך להגיד בפסוק עץ מאכל. אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל? עץ שטעם עצו פריו שווה. הווי אומר, זה פלפלים, ללמדך שהפלפלים חייבים באורלה. מה זה אומר בעצם? זה שכתוב כל עץ מאכל, הם אומרים, זה בא להכניס מקרה שאולי היינו חושבים שזה בגבול, כמו פלפלים, שזה לא ממש אכילה, אבל כן אפשר לאכול.
הדבר היחידי שיש לו את הטעם של העץ זה קינמון.
שקינמון יש את הטעם של העץ?
אומרים שבזמן גן עדן, כל העצים זה ככה. שאת עצמו היה לו טעם של הפרי, אבל אחרי שאין אדם וחבל, אין שוב יתון, וזה אז רק נשאר הקינמון.
אוקיי, טוב, אבל כאן הם אומרים שגם כנראה גם הפלפלים הם טעם עצו ופרי יושבה, ולכן מכניסים את זה, ואז מוסיפים, ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר לא תחסר כל בה. הם אומרים שהפסוק הזה, כן, הפסוק המפורסם הזה, שנכון זה ארץ מיוחד, שלא תחסר כל בה, אוקיי? אז אומרים, מה זה לא תחסר כל בה? אפילו יש פלפלים האלו. כאילו, אפילו זה בא לכלול את הפלפלים האלו. ואם כן, מה לומדים כאן? שהפלפלים הם, הפלפלים הם כן נחשבים אכילה. ועכשיו אמרנו שמי של כס פלפלים, הוא פטור ביום הכיפורים, זה לא נחשב אכילה. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? לא קשה, הבי רטיבת, הבי יבשת. Okay? יש פלפל רטוב ויש פלפל יבש. פלפל יבש, מי שאוכל את זה לא נחשב אכילה, ופלפל רטוב כן נחשב אכילה. Okay? השאלה כאן, מה זה בדיוק רטוב ויבש? האם מדובר יבש באמת הפפרקורנס והרטוב זה פלפל כמו בל פפרס, כמו שאנחנו מכירים. Okay? זה כנראה הכוונה, למרות שברור שזה לא עץ. זה לא צומח על עץ. אז קצת קשה להבין את המקור שטעם יצאו פריו שווה. שייך שם אורלה, לא הצלחתי להבין ב-100%. Okay. עכשיו אנחנו נביא עוד משהו. דרך אגב, למדנו את הסוגיה הזאת בברכות. אמלה רבינה למרמר, והאמר רב נחמן, היי הימלטה דעתי מבי הונדאי, אוקיי, זה בא מהודו, נכון? כאילו, הימלטה, אוקיי, זה סוג של מאכל, או לא בדיוק מאכל, אוקיי? שרשי אומר ליטוריגה שמפתמים בסמים קדושים בדבש. אוקיי? זה פיתום בסמים כאלה. שריה, אפשר אז נכון, זה שריה בעם, זה מותר משום בישול עקום. אוקיי? זה בעצם סוג של זנגביל. אוקיי? זה סוג של, זה זנגביל שהם מערבים את זה, זה זנגביל קטוש, ג'ינג'ר, chopped up, שמעורבים בדבש. עכשיו הם אומרים, אין בזה איסור בישול עקום. אוקיי? למה? כי אפשר לאכול את זה בלי לבשל. דבר שאפשר לאכול את זה בלי לבשל, אין איסור בישול עקום. כן, בישול עקום זה עניין כדי שלא נבוא להתערב עם הגויים ונבוא לנישואי תערובת. אז אסרו לנו לאכול אוכל שהעקום בישלו, ומברכים עליה בורא פרי אדמה. אוקיי, ודווקא יש ברכה על זה, אוקיי, זאת אומרת שזה ממש מאכל, ומברכים בורא פרי אדמה. אז אמונים, לא קשה, וכאן אמרנו, מה רבה, שכס זנגבילה ביום עד הכיפורי פטור. אז שוב, מה יגידו? הברטיבת, הביבשת. אוקיי, יש יבש ויש רטוב, והרטוב זה רואה לאכילה, והיבש זה לא. בשני המקרים שלנו גם ברור שהוא קס את זה, זאת אומרת, הוא לא עס את זה, זה ברור שזה קשה, ולא דבר, לא דבר רטוב. אוקיי. תנו רבנן, עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד דברים שהוא פטור באכילה או חייב באכילה, תלוי במה. אכל עלי קנים, אוקיי, קנים עם reeds, אוקיי, הוא אוכל את העלים של הקנים, פטור. לולבי גפנים חייב. אלו הם לולבי גפנים, אמר רבי יצחק מגדלה, הוא ממגדל. כל שלבלבו מראש השנה ועד יום הכיפורים. אוקיי, מה זאת אומרת? לולבי גפנים שחייבים עליהם זה אלו שממש טריים מעשרה ימים האחרונים. כאילו שהם סמכו אז. ורב כהנא אמר כל 30 יום. כי יש מחלוקת כמה זמן זה נכלל תחת האיסור, שבאמת אסור לאכול ללבי גפנים. תני חבטי דרבי יצחק מגדלה, אכל עלי קנים פטור וללבי גפנים חייב, אלו הם ללבי גפנים, כל שלבלבו מראש השנה עד יום הכיפורי. אוקיי, מביאים מקור תנאי דווקא לחזק את שיטתו, שזה מראש השנה ליום הכיפורי.
יש לי שאלה.
כן.
סליחה, אני רואה אולי קושי, אולי אנחנו יותר מחמירים עכשיו שהם היו. אם אני רוצה לשבת ביום הכיפור, לאכול בפה עלי כלים.
עלי מה?
כן, עלי מה?
אוקיי, איזה
שהוא. קנים. אני...
מישהו היה מתיר את זה? זה מה שאת שואלת?
כן, אם אני מרגישה יותר טוב כל יום כיפור לאכול. זה מותר? לא.
כן, לפי זה, זה כנראה זה מותר לשים צמחים בפה. כן, תצ'ו, נכון. אנשים עושים את זה, אבל לא. לא עושים את זה ביום הכיפורים. נכון. הם מריחים. גם דרך אגב, מה שכן בכלל הדבר הזה, זה תרופות. מי שצריך לקחת תרופה, יכול לאכול את זה בלי... כאילו, זה תלוי בתרופה, ואם יש... כאילו, אבל מי שצריך, יכול לה... יש מסיבות מסוימות שאפשר...
זה שונה, זה פיקור.
לא, זה לא פיקוח נפש. לא, אנחנו לא מדברים על פיקוח נפש. פיקוח נפש זה ברור, אבל מישהו שצריך איזשהו, כאילו, זה לא נחשב אוכל. התרופה, כן, הכדור הזה לא נחשב אוכל, ואפשר לבלוע את זה בלי השתייה.
אבל בכל מקרה, אנחנו כן מחמירים הרבה יותר היום.
נכון,
זה גם נחזירות. נכון.
זה כבר
אולי,
אם אני
אשתמשה
אז, אם אני ישבתי כל היום,
נכון.
זה לא, אולי זה לא עינוי.
נכון. כן, אוקיי. אבל זה נכון, זה תופעה שבאופן כללי אנחנו מחמירים יותר. גם יש לשאול כאן פטור, הרבה, כן, למדנו בשבת, מה זה פטור? פטור אבל אסור. כאילו, הוא לא חייב כרת, אבל אולי גם אסור לו לעשות, וזה לא ברור מכאן. אם הכוונה זה פטור אבל אסור, או אם הכוונה זה פטור לגן, כאילו מותר. כן, לא כתוב מותר. שתת ציר או מוראיס פטור. כאן נראה מקרה מעניין, שדווקא אמרו שמשהו מותר, ואז כעסו על אנשים שעשו את זה. אז אולי דווקא בכיוון שלה. Okay? שתת ציר או מוראיס פטור, זה הציר של הדגים. החומץ חייב. מכאן לומדים שדווקא הדברים האלה מותרים, אבל חומץ חייב. מתניתים מענה, לפי מי המשנה הזאת, okay? נכון, כל פעם ששואלים את זה, זאת אומרת, לא כולם מסכימים שאסור. רבי, דתניה, רבי אומר, חומץ משיב את הנפש. אוקיי? מי ששותה חומץ, זה משיב את הנפש. כך הוא סבר, ולכן חומץ אסור. דרש רב גידול בר מנשה מברי דנרש, הוא היה מהמקום שקוראו לזה ברי דנרש, אין הלכה כרבי. הלכה שזה לא כרבי, זאת אומרת שחומץ מותר, אוקיי? הוא אמר, אין הלכה כרבי. לשנה, בשנה הבאה, מה קרה? נפלו כולי אלמה, מזגו ושתו חלה. כולם, חלה זה חומץ. כולם יצאו והם שתו חומץ, אוקיי? בדיוק כמו שהוא התיר. שמר רב גידול זה שהתיר ואיקפיד, הוא כעס על כולם. אמר, וכאן רואים באמת, אולי באמת הכיוון, זה טוב ששאלת השאלה בדיוק עכשיו, מה הוא אומר? כמה דברים. אם הדאמרי אנא דיאבד, לכתחילה מי אמרי, קודם כל, מה שאמרתי שזה פטור, זאת אומרת בדיאבד, אם עשית את זה, אבל לכתחילה לא התארתי לצאת ולשתות כוסות של חומץ. אמר דאמרי אנא פורטה תשובה מאמרי, כאן זה משהו מעניין, הוא אומר מה שאני התארתי זה מעט אבל הרבה מי התארתי, כאן מהפשט זה נראה כאילו הוא אומר ש... וזה משהו מוזר, מה אז אני התארתי משהו אז אפשר בכמויות קטנות ולא בכמויות גדולות, המפרשים קשה להם עם זה והם מסבירים שמדובר מי ששותה בכמויות זה באמת משיב את הנפש ומי ששותה מעט לא משיב את הנפש. כאילו זה עניין במציאות של מה משיב נפש ומה לא משיב נפש. לגבי חומץ, מי שותה קצת לא, הרבה, לא, לא עושה שום דבר. מי ששותה הרבה חומץ דווקא משיב את הנפש, וזה מה שאנשים עשו. הוא אמר, אני לא התארתי כזה דבר.
אני לא
יודעת
איזה חומץ היה נהיה.
כן, אני גם לא יודעת.
שהיום מישהו היה שותה הרבה חומץ, אז הוא היה מאוד חולה.
נכון, זה דווקא לא טוב בשבילו, נכון. כן, קשה לדעת בדיוק הכוונה כאן. אם הדאמרי אנא חי מזוג מאמרי, וכאן אנחנו רואים, הם לא שתו חומץ, רק חומץ. הם שמו חומץ עם מים, אוקיי, מזוג, זה כן, הם שמו מים לזה, והוא אמר, אני לא התארתי את זה, אני התארתי למישהו לשתות חומץ, ממש רק חומץ. אז בעצם רואים...
בגלל זה אסור לשתות מים.
נכון, כן, אבל כן, אבל עדיין מישהו ש... אם שמים מים לתוך משהו מאוד מר או מאוד לא, זה לא נחשב אכילה, כי המים לא הופך את זה למאכל, כאילו זה לא, זה אולי מנטרל קצת, אבל לא הרבה, עדיין זה לא משהו שרואים לאכילה, והם חשבו שזה בסדר, והוא אומר, לקחתם את הפרים שלי למקומות לא טובים. אוקיי, ממשיכים הלאה. כאן אנחנו מגיעים לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, לגבי חינוך, יש הרבה הרחבות שאפשר ללכת, אנחנו לא ניכנס לכולם. גם יש לנו בעיה, מאוד בעיה בנוסחאות, ובפסקי הלכה יש לפחות ארבע שיטות איך להבין את אותה גמרא. זה תמיד מעניין אותי, כי אז זאת אומרת שיש בעיה כאן. כשיש כל כך הרבה פירושים, זאת אומרת שיש בעיה בטקסט, יש בעיה בהבנה, יש כל מיני עניינים. אנחנו ננסה לגעת בזה קצת. יש לי, הבאתי לך רק להראות לכם, יש לי ספר שקוראים לזה דקדוקי סופרים, שזה ספר שרואים, מראים כל מיני נוסחאות שונות. זה לא הכי טוב, זה מביא כמה, כאילו יש ברור שיש עוד הרבה נוסחאות, אז זה מביא שינויי גרסאות, ואז למדת יש דיון קצת בשינויי נוסחאות, ואיך השפיעו עליו. על פסקי ההלכה, אז זה סתם ספר מעניין, כדאי להכיר. אוקיי, משנה. התינוקות אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. אוקיי, מה זאת אומרת? התינוקות, כאן יש ניסוח מוזר, אין מענים אותם ביום הכיפורים, מה זאת אומרת? לא, כאילו, אסור לגרום להם לענות, אוקיי, מה זאת אומרת? אסור לענות אותם? או אין חיוב לענות אותם, נכון? לא ברור כאן. לא כתוב, התינוקות מאכילים אותם ביום הכיפורים, נכון? כתוב, אין מענים אותם. ואז קשה להבין, כן, רש"י מסביר, אין חייבים למנוע מהם מאכל. וזה משמע שאם רוצים, אפשר. נכון? יש אחרים שאומרים, לא, אסור לענות אותם. כאילו, אסור שהם לא יאכלו ביום הכיפורים. כי יש תפיסות שונות בנושא. אבל כן יש דין חינוך, מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. הפשט כאן לדעתי, לפני שנה ולפני שנתיים, מה זאת אומרת? שנה לפני הבר מצווה, שנתיים לפני הבת מצווה, נכון? ואז מחנכים אותם, כאן שוב, לא ברור מה זה, אוקיי? יש שתי בעיות כאן. לא ברור בדיוק מה זה לפני שנה ולפני שנתיים. אחר כך נראה בגמרא שרש"י מסביר שלפני שנה ולפני שנתיים זה שנה לפני השנה לפני. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מגיל 9 ו-10 לבנות, כי 11 זה כבר שנה ממש לפני, וגיל 10 ו-11 לבנים. אוקיי? Okay? עכשיו, אבל אפשר אולי להסביר את זה שזה ממש, זה 11 ו-10 לבנות, ו-12 ו-11 לבנים. אוקיי? עכשיו, בשביל שיהיו רגילים במצווה, עכשיו, מה זה מחנכים אותם? האם חינוך זה שהם צריכים לצום ממש כל היום, או האם החינוך זה שצריך לצום לשעות, כן? חלק מהיום, אוקיי? שוב, לפי הפשט של המשנה, זה כנראה מדובר שמחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, לפי רב או לפי רש"י, בוא נגיד, הכוונה שמחנכים אותם לשעות, שהם שמים חלק מהיום, סמוך לשנה לפני הבר בת מצווה. אוקיי? זאת אומרת, השנה לפני הבר בת מצווה הם כבר צמים. אוקיי? ושנה או שנתיים לפני, הם כבר מחנכים אותם לשעות, הם צמים חלק מהיום או שעה, כאילו לא ברור. לא ברור, לא נוצאים לנו בדיוק פורמולה, כמה שעות ומה זה אומר. יש דיונים מעניינים, כאילו מה זה חינוך בדרך כלל, אנחנו כשמחנכים ילדים במצוות, לא מחנכים אותם בצורה שהמצווה היא לא שלמה. זאת אומרת, לא לוקחים לולב פסול. כשילדים מחנכים אותם למצוות, הם עושים את זה על לולב כשר. הם עושים את המצווה כמו שצריך. אז מה זה לצום לשעות? איך זה מדין חינוך? הרי זה לא בדיוק, הם לא מקיימים את כל המצווה, המצווה זה לצום כל היום. אז יש כאלה שמנסים להסביר שבעצם כל שעה שמישהו צם, הוא צם, כאילו הוא עושה את המעשה, המעשה זה לא לאכול. אז כל עוד הוא לא אוכל, הוא עושה את המעשה של לא לאכול. אוקיי, יש המון דיונים כאן, אנחנו לא ניכנס לכולם. אחד מהדיונים המעניינים ששוב לא ניכנס, אבל יש כאלה שאומרים, האם יש דין חינוך גם לבנות? ומהסוגיה שלנו נראה שבהחלט כן יש. כן, ואז השאלה, האם יש דין חינוך לבנות בכל מיני עניינים, בחלק מהעניינים, על מיכל החיוב, כאילו דווקא יש מפרשים שמזכירים כאן שברור שהחיוב חל רק על האבא ולא על האמא, כאילו הדין הזה של חינוך ילדים, יש כל מיני דיונים האם גם האמא חייבת בחינוך. אוקיי, הרבה דברים יוצאים מכאן. אוקיי, עכשיו, הגמרא אומרת ככה, השתה בפני שתיים מחנכים להו, בפני שנה מבית, קודם כל הם שואלים, אם יש דין חינוך להתחיל שנתיים לפני מה שיהיה, אוקיי? אז למה צריך להזכיר גם שנה? שנה, שנתיים, מה זאת אומרת? הרי אפשר להגיד שנתיים לפני מתחילים דין חינוך. שמה צריך להגיד גם שנה, גם שנתיים? אז אמר רב חיסדא לא קשיא, הבה חולה, הבה בריא. זה תלוי בסוג של הילד. ילד שחזק יותר עושה את זה שנתיים לפני. ילד שלא חזק, כאילו חזק פחות, עושה את זה שנה לפני. אמר רב חונה, בן ח' ובן ת' מחנכים אותו לשעות. כאן זה מאוד מוזר. כי רב חונה נראה בסוף דבריו כתוב בתינוקת. הוא מדבר על בת. אז מוזר שכתוב מחנכים אותו. זה אמור להיות מחנכים אותה. אוקיי? אז בן ח' ובן ת' מחנכים אותו לשעות. אוקיי? זאת אומרת בת. אוקיי? גיל 8, גיל 9. ובן י' ובן י' משלימים מדרבנן. אוקיי? כבר חייבים לצום מדרבנן בגיל 10-11. בן י"ב משלימים מדאורייתא. אוקיי? וכל זה בתינוקת. אוקיי? זאת אומרת, מדאורייתא, אוקיי? כאן עשיתי טבלה. אוקיי? יש את המשנה לפי רש"י בטבלה שמחנכים לשעות, בואו נסביר לפי הכיוון הזה, נכון שזה שעות, בגיל 9-10. רב חיסדא אומר, 9 זה לבריא ומ-10 לחולה. אז רב חונה בא ואומר, מחנכים לשעות לבריא מגיל 8, מגיל 9 מחנכים לשעות לחולה, ואז מגיל 10-11 צריכים לצום כל היום, תלוי מי, נכון? אם הוא בריא, אז הוא צם כבר מגיל 10. אם הוא, כאילו, כי בעצם, כי מדובר בבת, אם היא לא בריאה, אז היא צמה רק בגיל 11. אוקיי? אז בואו נקרא את זה שוב. בין ח' ובין ת' מחנכים אותה לשעות. אני אקרא את זה בנקבה, למרות שקשור בזכר. בת י' בת י' א' משלימים מדרבנן. בת י' ב' משלימה מדאורייתא. אוקיי? בתינוק. רב נחמן אמר עכשיו, לפי רוב המפרשים, שוב, יש שינויי נוסחאות. לפי רוב המפרשים, רב נחמן אומר בדיוק אותו דבר של רב חיסדא, של רב הונא. הוא פשוט אומר את זה לבן. אוקיי? הוא שם את המזכרים של הבנים. רב נחמן אמר, בן ת' בן י' מחנכים אותם לשעות. כאן זה מוזר, כי הוא אומר אותם. Okay, שוב, יש שינויים לשעות וכו'. אז הבנים מתחילים שנה אחר כך. ת' וי' מחנכים לשעות. ב- בין י' א', בין י' ב', משלמים מדור הבנן, בין י' ג' משלמים מדור הייתה בתינוק, אוקיי? זה, אז לפי הדעה הרווחת, הם לא חוקים זה על זה, אומרים אותו דבר אחד לבין אחד לבא. אני עשיתי את הטבלה שלי רק לבת, כי רוב המספרים יותר מתאימים לבת. ורבי יוחנן אמר, השלמה זה רבנן לקה, הוא אומר, אין כזה דבר שחייבים לצום שנה לפני, כי מה עושים אצלכם בבית? הם צמים שנה לפני יום הכיפורים או לא צמים? כן, יש מנהגים שונים, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אז זה בא מכאן. העניין שיש כאלה שמקפידים שהשנה לפני הם כבר צמים, הם פוסקים לפי גישה אחת. אלו שלא כל כך מקפידים על זה, הולכים לפי הכיוון של רבי יוחנן. השלמה דה רבנן לקה, ואז לפי דעתו יוצא ככה, הוא ממשיך, בין י' א', מחנכים אותו לשעות, הוא מדבר על בת, אוקיי? בין י' א', מחנכים לשעות, בין י' ב', משלימים מדאורייתא. אוקיי? זאת אומרת...
איפה זה בתורה?
לא כתוב בתור, מה? חינוך?
לא, זה 12 וגיל.
אה, אז כן, יש כל כך הרבה דברים בסוגיה הזה להיכנס. יש דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה, גיל י' ב' י' ג' לבין בת, לא כתוב בשום מקום בתורה, זה התפתחות יותר מאוחרת, יש הרבה דיני חינוך שנראה וראינו בעבר, שהם תלויים ביכולת של הילד לעשות את אותה מצווה. אוקיי? ולכן, כמו במה שיש לנו היום, שלא חייבים מצוות עד גיל בר בת מצווה, ואז כן, זה לא היה בדיוק ככה בגמרא.
הם אומרים שזה בתורה.
לא, לא, לא. הם חייבים מדאורייתא כבר לצום. זאת אומרת שכבר חל החיוב מדאורייתא. באיזשהו שלב צריך להגיע, להגיד, אוקיי, אז הם חייבים עכשיו. אז אומרים, החכמים מגדירים באיזה שנה הם כבר חייבים במצוות. אוקיי? עכשיו, מעניין הרמב״ם, אוקיי? אני כבר אקפוץ לרמב״ם שנייה. הרמב״ם בהלכות שביתות אסור כותב ככה. ולא ברור בדיוק מאיפה הוא מגיע לזה, אני אציע משהו. כתוב ככה. קטן בין 9 שנים ובין 10 שנים, מחנכים אותו לשעות, זה נשמע כמו רבי יוחנן שקראנו עכשיו. כיצד? היה רגיל לאכול ב2 שעות ביום, מאכילים אותו ב3, אוקיי? דוחים אותו ב1 שעה. רגיל ב3, מאכילים אותו ב4. לפי כוח הבן, מוסיפים לנו אותו ב3. בין 11, אוקיי? בין זכר, בין נקבה, מתענה ומשלים מדברי סופרים, אוקיי? זה לא כמו רבי יוחנן, נכון? והוא טוען שבגיל 11, גם לבנים, גם לבנות, חייבים לצום מדברי סופרים, כדי לחנוכה במצוות. בת 12 ביום אחד ובן 13 ביום אחד שביאו 2 שרות, הרי הם כדולים לכל המצוות ומשלים מן התורה. אוקיי? גם אני, שוב, לא נכנסתי לכל הדברים, אבל גם יש כאלה שמסבירים בין 12 ו-13 שהגיעו לגיל הזה ואין להם 2 שרות, הם לא חייבים מדאורייתא בעצם. עד שיש 2 שרות בסימני בגרות, הם לא חייבים מדאורייתא, שזה מאוד מעניין. Okay. מה שהרמב״ם אומר שלא מופיע אצלנו זה שהיוד א' שחייבים להשלים את הרבנן לפי רב הונא ורב חסדא זה גם לבנים וגם לבנות, וכנראה היה לו גרסה אחרת. הרבי קופץ עליו ואומר, גרסה זו לא מצאנו אותה בספרנו, שיהיו הזכר ונקבה שווים, אלא הכל לפי הבריאות, הזכר לפי זמנו והנקבה לפי זמנה. זה תלוי האם הוא בריא, האם הוא חולה, והאם הוא בן, האם הוא בת. והרבי אומר, כנראה היה לרמב"ם גרסה אחרת, וכנראה הוא חשב אולי שרב נחמן ולפי הגרסה שלו, רב הונא ורב נחמן חלקו זה על זה ולא דיברו על בן או בת, אלא על שנים אחרים גם לבן וגם לבת, כנראה. אוקיי, אז זה דרך אחת. אוקיי, עכשיו בואו נראה. עכשיו הם נכנסים לבעיות בסיבוכים. אוקיי? אז עכשיו מאוד חשוב להסתכל בטבלה, זה מאוד מאוד יעזור. עכשיו אומרים בשלמה לרב חונה, סליחה, תנן. עכשיו מצטטים את המשנה שלנו. התינוקות אין מעניין אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני 2. כן, נפרש עכשיו את זה לפי פירוש רש"י. אוקיי? שוב, מה זה לפני שנה ולפני 2? אמרנו, כמו ששמתי בטבלה כאן, מגיל 9 ו-10, שנה לפני השנה לפני הבר בת מצווה. אוקיי? בשלמה לרב חונה ורב נחמן, לפני שנה ולפני 2, למה? לפני שנה לדבריהם, ולפני 2, כאן לפי נוסח הבא, זה לדברי תורה. אוקיי? מה הכוונה כאן? אוקיי? אז עכשיו, רב הונה ורב חיסקה אומרים שבעצם, שלפי רש"י מדובר עכשיו הכל בחולה. מה חולה עושה? תסתכלו. לפי רב הונה ורב נחמן, מה יוצא? שמגיל 8 ו-9 מחנכים, מגיל 9 מחנכים לשעות לחולה, נכון? אז זה בדיוק תואם את המשנה שלנו, נכון? שמתחילים לחנך בשעות בגיל 9. רואים את זה? כן? יוצא המשנה לפי רש"י מחנכים לשעות מגיל 9, ולפי רב הונה ורב נחמן מחנכים לשעות לחולה מגיל 9. אז הם מסבירים שהמשנה מדברת על החולה בלבד. אוקיי? לעומת רב חיסדא שאמר ש9 ו-10 היה חולה ובריא, כן? אז עכשיו מבינים, רב הונה ורב נחמן קוראים את המשנה כך, מחנכים לשעות לחולה, מ-9 ומ-10. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר לפני שנה ולפני שתיים? אז מסבירים. לפני שנה זה לפני שנה של הדרבנן. מה זאת אומרת? שנה לפני השנה שחייבים מדרבנן. אוקיי? מתי חייבים מדרבנן? בגיל 11. אז התשע זה שנה לפני השנה שלפני שחייבים מדרבנן. ולפני שתיים זה שנתיים לפני החיוב מהתורה. אוקיי? זה לפי הנוסח. לדברי תורה, לפני שתיים לדברי תורה, אוקיי? מה זאת אומרת? שבעצם, לפי המשנה, זה לא שזה או 9 או 10, לפי רב נחמן ורב חיסדא, זה מ-9, מגיל 9, אוקיי? ולפני, גיל 9 זה גם לפני שנה וגם לפני שנתיים. למה? זה לפני שנה, זאת אומרת, זה שנה לפני, זה לפני השנה שלפני שחייבים מדברי רבנן, כן, זה שנה לפני 10, ו-10 זה השנה לפני 11, ולפני שנתיים, זה שנתיים לפני ה-11, שזה שנה לפני שמתחילים מדור חניתה. אוקיי? קצת מסובך, אבל ככה הם מסבירים.
אבל איך הם יכולים להגיד שהמשנה זה לילדים חולים?
כאילו, למה שהמשנה תתייחס לילדים חולים? כי אולי המשנה נתנה את הכי בסיסי, כאילו, הכי... כן, זה קשה, בהחלט קשה. כל הסוגיה כאן מאוד קשה, אני אגיד. כאילו, זה די בעייתי, יש גם פרשנות אחרת למשפט הזה. אני אומר, ברגע שיש כמה פרשנויות, והרבה במקרה שלנו, זה כבר אומר שיש מאוד... הטקסט הוא מאוד בעייתי ומאוד קשה להבין, אוקיי? אלא לרבי יוחנן קשיא. מה הבעיה עם רבי יוחנן? רבי יוחנן... כתוב שגיל חינוך מתחיל מגיל 10 בעצם. ולפי המשנה זה מתחיל מגיל 9. אז איך אפשר להסביר את זה? נכון? אז אמר לך רבי יוחנן, מהי שנה או שתיים? סמוך לפרקן. אוקיי? והוא בעצם אומר שאיך שפירשנו את המשנה, וכאן אנחנו מבינים למה רש"י פירש שנה ושנתיים, שנה לפני השנה לפני. כי עכשיו הגמרא אומרת, זה לא כמו שחשבנו, אלא זה השנה ממש סמוך לבר מצווה וסמוך לבת מצווה. זאת אומרת שבמקום שזה שנה 9 ו-10, זה יורד ל-10 ו-11, כאילו זה השנה ממוך, סמוך לשנה שהן בר מצווה, ואז בדיוק מתאים, נכון? כי אז יוצא רבי יוחנן אומר מחנכים לשעות בגיל 10 ו-11, אז זה בדיוק מתאים, השנה או שתיים, ואז זה תלוי בריא או חולה. אוקיי? ואז השנה או שתיים, לפי המשנה, זה סמוך לבר בת מצווה, או ב-10 או ב-11, תלוי אם הוא בריא או חולה, ואז זה בדיוק תואם את רבי יוחנן. אוקיי? אז כך סידרנו רבי יוחנן. עכשיו יביאו עוד מקור ויגידו שהמקור הזה תואם את רבי יוחנן, אבל לא תואם את רב נחמן ורב הונה. אוקיי? תשמע, בואו נאמר ממקור תני אחר. תתני רבה בשמו, וזה התור האחרון בטבלה. תינוקות אין מעניין אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם שנה או שתיים סמוך לפרקן. בדיוק מופיע שזה שנה או שנתיים סמוך לפרקן, שזה בדיוק תואם את רבי יוחנן. אז בשלמה לרבי יוחנן ניחא. אלא לרב הונא ורב נחמן שאמרו שמתחילים כבר מגיל 8 או 9, כן? אז איך הם מסבירים? קשיא. אמר לך רבנן, מהי חינוך נמי דקתנא? השלמה. מה הם אומרים? כשכתוב שמחנכים אותה שנה או שתיים סמוך לפרקה, מה הכוונה? לא חינוך לשעות, אלא חינוך באמת לצום כל היום. השלמה זה לצום כל היום. אוקיי, ואז יוצא בדיוק תואם את שיטתם, כי מה הם אמרו? הבריא הוא צם שנתיים לפני, והחולה צם שנה לפני. אוקיי, ואז זה בדיוק השנה או שתיים. אוקיי? אז מה הם אומרים? ומי קוראים לחינוך השלמה? אבל מי, איפה ראינו שקוראים לחינוך השלמה? והתניה, איזה חינוך היה, באיזה חינוך היה רגיל לאכול בשש, מכינים אותו לשלוש. בשלוש מכינים אותו בארבע. כאילו כתוב במפורש שחינוך ביום הכיפורים זה בשעות. אז אמר רב ראולה, תרי חינוך יהבי. זה די פשוט, כן, אפשר להסביר. זה חינוך מסוים וזה חינוך אחר. יש שני מצוות, יש שני מצוות חינוך ביום הכיפורים. מצווה אחת זה חינוך לשעות, שזה מתחיל מגיל יותר מוקדם, שזה כתוב במשנה שלנו, ויש מקור תנאי אחר, שזה התנא רב רשמול, שהוא מביא את המקור התנאי הזה, שזה מדבר על חינוך של השנה או שנתיים לפני שכבר חייבים לצום כל היום. אוקיי? ואז יוצא את שני הכיוונים, כאילו שני הכל מסתדר, כי אז אומרים שהברייתא הזאת היא לא כמו המשנה שלנו, זה משהו אחר, ובכך סידרנו את זה. אז לפי רבי יוחנן, הברייתא הזאת מדברת דווקא על שעות. לפי רב הונא ורב חיסדא, הברייתא מדברת על השלמה. אוקיי? ובכך סידרנו את כל המקורות יחד. אוקיי? אז או שמחלקים בין בריא לחולה, או שמדברים רק על חולה, או שמדברים, כן, השאלה מה זה שנה או שתיים, האם זה סמוך לפרקן, או האם זה לפני, כן, השנה לפני השנה של הבר מצווה, כל מיני אפשרויות. וכמו שאמרתי, יש הרבה דעות במפרשים, באמת מתי חלגי לזה, האם באמת צריכים לצום מדרבנן כבר משנה לפני, או האם זה לא חיוב מדרבנן ולא חייבים לצום שנה לפני. האם יש הבדל בין בנים בנות? הרמב"ם דווקא שלא מחלה, וסובר שגם בנים צריכים להתחיל לצום מגיל 11. שוב, אמרתי, הרבה אפשרויות להבין את הסוגיה, וחלק מהם מבוססים על שינויי נוסחאות. אוקיי. עכשיו אומרים, אם זה לא היה מספיק סוגיה בסיסית ומעניינת, עכשיו אנחנו עוברים לאחד הסוגיות הכי מפורסמות בש"ס. אוקיי? שתוך כדי מדברים על עוברה שהריחה, אישה בהיריון שחייבת לאכול איזשהו מאכל, יש לה קרייבינג, היא חייבת לאכול את המאכל הזה ומרגישה שהיא תמות אם לא, או שיש סכנה לעובר אם לא. אוקיי? אז מה עושים איתה? ומזה אנחנו ניכנס לסוגיה של ירד ואל יעבור. אוקיי? איזה דברים אפשר לעבור עליהם ואיזה אי אפשר. אוקיי? עוברה שהריחה. מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. חולה, מאכילין אותו על פי בקיעין, ואם אין שם בקיעין, מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די. אוקיי? מה זאת אומרת? אם יש אישה בהיריון שמריחה איזשהו מאכל והיא חייבת את זה, אז מאכילין אותה עד שהיא תרגיש בסדר. מעניין שהם אומרים עד שתשיב נפשה. דיברנו כל הזמן על יישוב הדעת, יישוב, כן? אז כאן דווקא מאפשרים לה להשיב את נפשה. חולה, מאכילין אותו על פי בקיעין, אוקיי? כאן יש ביקוחים, בקיעים, האם זה חייב להיות שני בקיעים, בקיע אחד, יהיה דיון בגמרא על הדבר הזה. כאילו דווקא זה שיש בלשון רבים, האם זה אומר שזה דווקא ברבים, או אפשר על פי רופא אחד. ואם אין שם בקיעים, מאכלים אותו על פי עצמו עד שיאמר די. כאילו הוא יכול להיות זה, זה שמחליט, אוקיי? ואחר כך נגיע לזה מחר, בעזרת השם, סוגיות מעניינות שאני אוהבת מה... מה אם הוא חולק על הרופא, ומי שומעים? ודווקא יש עניין שדווקא מקשיבים לחולה, כי הוא מכיר את עצמו יותר טוב מהרופא. זה לדעתי מסר מאוד נכון. מה?
ולמה אין צורך
לבקיעים באישה בהיריון?
כן.
כן, כן. מעניין שאין צורך בעניין הזה. אפילו, יש גם עניין, כאילו רש"י אומר, עוברה שריחה זה העובר מריח ריח התבשיל, והוא מדבר לו. ואם אינה אוכלת, שניהם מסוכנים. יש שאלה, מי מסוכן? האם אם זה רק סכנה לעובר, אז אולי זה אי אפשר, כאילו, אי אפשר לעשות את זה. אם סכנה לאישה, אולי כן. האם העובר מדברת על האישה בהיריון, או על העובר בעצמו? כאילו, עכשיו, מה זה אומר? כאילו, שהיא יודעת שהעובר מתאבל למשהו? אני לא יודעת מה זה. אולי הם היו יותר in touch with their bodies, ועם העובר, אני לא יודעת. זה, אבל אני ראיתי קצת... שינויי וריאציות בראשונים, כאילו כאן, במשנה כאן לדוגמה מסבירים בשעת נשים, אישה מעוברת, עוברה שריחה, אוקיי? ברש"י הוא מסביר, העובר בעצמו, כאילו מה זה עוברה? האם זה אישה מעוברת או האם זה העובר בעצמו? אוקיי, תנו רבנן.
אבל זה כתוב שתשיב נפשה, לא את ה...
אוקיי, כן, צריך להסתכל בנוסחאות, האם זה, כן, בוא נראה, יש לי את הדקדוקי סופרים פתוח. בוא נראה אם יש שינוי נוסחאות כאן. כן, שתשוב נפשה, לא. אני לא רואה שינוי נוסחאות כאן דווקא, אבל זה לא אומר שאין. כן, נכון, זה נפשה. כן, לא רואה משהו. אוקיי. תנו רבנן, וברמה שהיא ריחה בשר קודש, או בשר חזיר, אוקיי? מה אם היא רוצה משהו שאסור לה לאכול, לא מדובר ביום הכיפורים, ביום רגיל, אוקיי? היא רוצה בשר קודש, שאסור לה לאכול, או בשר חזיר. תוכבים לה קוש ברוטף, שמים כמו כיסם או משהו כזה, טוטפיק או קנה או משהו בתוך הרוטף, ומניחים לה על פיה, אוקיי? שמים את זה על הפה, אם נתיישבה דעתה מוטב, ואם לא, מכילים אותה רוטב עצמה. כאילו הרוטב זה כבר פחות, נכון? אז כאן יש עיון, טעם כעיקר, כאילו כבר יש את הטעם, נכון? אז ואומרים שטעם כעיקר, אבל אולי טעם כעיקר זה רק לרבנן, או אפילו אם טעם כעיקר זה אסור מדאורייתא, עדיין זה פחות מלאכול את הבשר בעצמו. ואם נתיישבה דעתה מוטב, ואם לא, מכילים אותה שומן עצמו. אז היא כבר יכולה לאכול, כאן אני חושבת הכוונה גם הבשר בעצמו, כאילו השומן מהבשר. שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אוקיי? כשיש עניין של פיקוח נפש סכנת חיים, אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות, אבל עכשיו הם אומרים חוץ משלושה דברים. אוקיי? עכשיו יהיה שאלה, מניין לנו ששלושת הדברים האלו הם ירד ועל יעבור. אוקיי, זו סוגיה די בסיסית, ונאמר את זה עכשיו. עבודה זרה מנהלן, דתניה. רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? אם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? כן, אנחנו אומרים את זה כל יום. כאן מדובר במצווה, ביהבת את השם אלוקיך, לעומת עובדי אלילים, נכון? מזה מגיעים מהפסוק הזה לעבודה זרה. אוקיי? Okay? שחייבים לאהוב את השם ורק לעבוד להשם ולא לעבודה זרה בכל בבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. עכשיו אומרים, נפשך זה עם החיים שלך, ממונך זה עם הכסף שלך. עכשיו, אם אומרים לך עם החיים...
אומרים גם עם לבבך.
כן, לא מתייחסים ללבבך כאן. כי אולי לבבך, מה הכוונה לבבך? כאילו עם הלב זה... לא יודע, זה לא הנפש, כן? הנפש זה עם החיים שלך. אוקיי? והמעודך אז עם הכסף שלך. אז אם אומרים שאתה חייב למות, אם ברור לך שאתה חייב למות, אז ברור שגם אתה צריך למסור את כל הממון, כן? ולא לעבור על עבודה זרה. ואם נאמר בכל מעודך, אז גם ברור שגם אתה צריך למסור את הנפש. אז מה, למה כתוב את שניהם? אז כאן זה מעניין. אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, וכך נאמר בכל נפשך. ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, וכך נאמר בכל מאודיך. שיהיה ברור לכולם, כן? לא משנה איזה סוג בן אדם אתה. יש סוג בני אדם שהממון יותר חשוב להם מהנפש, ויש סוגי בני אדם שהנפש יותר חשוב מהממון. אוקיי? ואם כן, הם אומרים שיהיה ברור לכולם, חייבים למסור את כל הממון, חייבים למסור את הנפש גם, ומשם לומדים שחייבים למות ולא לעבוד עבודה זרה. אם רוצים להמית אותך, אז אסור לעבוד עבודה זרה. גילוי עריות בשפיכות דמים מנהלן. אוקיי, אז טיפלנו בעבודה זרה. אוקיי, גילוי עריות בשפיכות דמים מנהלן. דתניא, רבי אומר, כי כאשר יקום איש הרעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. זה פסוק, אוקיי, עכשיו למרות שהם שואלים גילוי עריות בשפיכות דמים, כרגע הם רק לומדים על גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? כאן מביאים פסוק מנערה מורסה. קודם כל יש דיון מה זה גילוי עריות בכלל, האם מדובר בכל, כאילו, ב... עריות שנזכרים בתורה כאיסורי עריות, או כל עניין שקשור לגילוי עריות, או רק אם זה אחד מהאיסורי עריות. יש דיון מאוד מפורסם לגבי נשים. מה זה לאישה? להרג ועל יעבור, הרי הם מוכיחים מאסתר, נכון? אסתר, מה היא אמרה? היא כן מסרה את עצמה גילוי עריות, כן? ואז אומרים, אסתר קרקע עולם הייתה, שזה הגמרא בסנהדרין, שהיא בעצם, מה זאת אומרת, אישה ביחסי מין היא פסיבית. ובעצם, לכן זה ירד ועל יעבור, זאת אומרת, אסור לך לעשות פעולה. אבל יכול להיות שאצל האישה אין פעולה בכלל, היא פשוט פסיבית. יש דיון ארוך לגבי נשים וויכוחים בעניין הזה, אם אישה כן יכולה להיות לא פסיבי חילה, אם יש מצב כזה, רב תוספות אומר, אם יש מצב כזה שמכריחים אותה לעשות מעשה, אז זה דווקא כן יהיה בעיה, אבל אם זה באמת, כאילו היא הייתה קרקע עוד, גם יש דיונים אחרונים באחרים בסנהדרין, למה לזה כשנגיע, אם זה בפרהסיה לעומת בצנעה, אם זה שעת השמד, אז אפילו כל העבירות אסור לעבור עליהן. אם הם רוצים להעביר אותך על מצווה כדי לעשות עניין מזה, אז אסור. יש כל מיני פרטים אחרים שנכנסים לתמונה. אוקיי? נלמד את זה יותר כשנגיע לסנהדרין. הרבה זמן. אוקיי. אז עכשיו מה אומרים? כתוב בפסוק לגבי נעמר ומרסה, עושים הקש. כאילו, בדרך כלל אנחנו דורשים הקש, אומרים, יש מילה כזאת, יש מילה... הקש זה כשאנחנו לומדים מדבר אחד לשני. בדרך כלל הם שניהם באותו פסוק, ואז מקישים, אומרים, זה ליד זה, אוקיי, אז מה שנכון לגבי זה, כאן כתוב במפורש, כי כאשר יקום איש הרעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה. אנחנו רואים נערה מורסה, מישהו מנסה לענות את הנערה המורסה הזו, מה אומרים? זה כמו שאיש מנסה לרצוח, אוקיי? אז אומרים, אחי, מה העניין למדנו מרצח לנערה המורסה? אז מה לומדים מאחד השני? אלא, הרי זה בא ללמד ונמצא למד, אז עכשיו אומרים, מה נערה המורסה ניתמה הצילה בנפשו? אף רוצח. כמו שכתוב בפסוק, ואין מושיע לה. עכשיו, לומדים מזה שאין מושיע לה, זאת אומרת, אם מישהו היה יכול להושיע לה, אז הוא היה יכול להרוג את, כאילו בוא נגיד שהוא לא, קודם הוא צריך להקות אותו באחד מעבריו. אוקיי? אבל אם לא, מותר למישהו, כן, זה דין רודף. זה הדין המפורסם של דין רודף. מי שמנסה לאנוס מישהו, אם את רואה, את יכולה להרוג את האונס. אוקיי? כדי להציל אותה. ואז לומדים, מה רוצה... אז כמו שנערה מורסה, כתוב בפסוק, אין מושיע לה, זאת אומרת, שהיה מושיע, היה מותר לו. גם אם רוצח, מותר לעשות את זה. אם אתה רואה מישהו רוצח מישהו אחר, מותר לך לרצוח אותו. ועכשיו לומדים בכיוון ההפוך. מה רוצח ירד ועל יעבור, אף נערה מורסה ירד ועל יעבור, אוקיי? אז לכן לומדים מי רוצח, מי שפיכות דמים, לומדים לגילוי עריות. זה מאוד יפה, אבל מאיפה לומדים שפיכות דמים, אוקיי? אז בעצם מה שהם הוכיחו, זה שלומדים מנערה מורסה מהפסוק הזה, כן הדבר הזה, זה כמו רציחה, אז כמו שמישהו רוצח, זה הרי כבר יעבור, אומרים לך, תרצוח מישהו, אסור לך לעשות את זה. גם גיל הריות, אם אומרים לשכב עם מישהו, אסור לך לעשות את זה. אוקיי? או אסור לך, או אולי לא אסור לך, אולי רק לגבר. אוקיי. עכשיו, ברוצח גוף המנהלן, אז מאיפה אנחנו לומדים לרוצח? ספרה היא מאוד, זה מאוד הגיוני, זה פשוט היגיון. למה? דהו דעת על הקמא דרבה, מישהו הגיע לפני רבה, אמר להם, אמר לי מרי דוראי קטלי לפלניה. האחראי על העיר, הוא אמר לי, השלטון שהכפר שאני דר שם רשי אומר, הוא אמר לי, תהרוג את פלוני. ולא, קטלן הלך, אם אתה לא הורג את פלוני, אני ארוג אותך. אמר לי, אז מה אומר לו רבה? נקטלך ולא תקטול. שיהרגו אותך ואל תהרוג. למה? מה החזית דם הדידך סום הכתפי? דם הדל הוא גבר סום הכתפי. מה אתה חושב, שהאדם שלך יותר אדום מהאדם שלו? החיים שלך יותר חשובים מהחיים שלו? לכן אסור לך להרוג אותו, כי מי יודע איזה חיים של מי יותר חשובים. אוקיי? ואם כן, הוא אומר בעצם שאסור לך להרוג מישהו אחר, ומשם לומדים שירד בעל יעבור. אוקיי? מישהו אומר, תהרוג מישהו אחר, אנחנו נהרוג אותך, או כאילו, אתה צריך למסור את עצמך למעלה. אוקיי? ושם, מזה גם מגיעים לכל מיני, זה הבסיס לכל מיני סוגיות אתיות. אם אתה נמצא ואין אוכל, כאילו יש כן מה, האם ויש רק מספיק לכמה אנשים, או יש ויכוחים, מה אם זה עיר שלם, לעומת בן אדם אחר, האם הוא יכול למסור את עצמו כדי להציל עיר שלם. כי אז, כן, סום הדידה, כן, זה אתה מול רבים. ויש כל מיני... עניינים אתיים שמבוססים על הסוגיות האלה. אוקיי, נסיים יש עוד כמה משפטים מאוד פשוטים. ההוא עוברה, מביאים שני מקרים עכשיו של עוברה שהריחה. ההוא עוברה דערכה, כאילו שהריחה, רצתה משהו, עד שהוא לקמא דרבי, אמר לו, זילו לכו שולה דיום הכיפור ההוא. תחשו באוזניים שלה שזה יום הכיפורים. לחושו לה ואלחישה. היא קיבלה את הלחישה בעצם והתגברה על התאווה שלה. קרי עלי, בטרם אצרף בבטן ידעתיך. אוקיי, זה פסוק על ירמיהו, שכבר ידעתי ברחם שאתה תהיה מישהו גדול, ומה נפק? מי העובר היה? רבי יוחנן. אוקיי, הוא זה, וכאן זה דווקא מצדד לגישה שהעוברה שריך את העובר עצמו, כי העובר בעצם התגבר, ובכך רואים כבר מהבטן הוא היה מיוחד. כי ראיתי פירושים שפרשו את זה לא זה על האישה, ובזכות זה היא קיבלה בן חשוב. Okay, כאן יש סיפור להפך. הוא ברא דערך, עד שלא קמד רבי חנינה, אמר לו לחושו לה, ולא אלחשה, היא לא קיבלה את זה. קריאלי זו רשעים מרחם. כאילו הרשעים כבר ידועים ונעשו זרים, כבר מהרחם. נפק מיני שבתי עצר פרי, אוקיי? שמי זה היה שבתאי עצר פרי? רש"י מסביר שהוא היה מפקיע את השערים, כאילו הוא היה גורם לכך שהמחירים עלו גבוה מאוד, כאילו הוא היה מסתיר את הסחורה כדי שלא יהיה הרבה סחורה, המחירים יעלו ויוכל למכור דברים ביוקר. ומשם רואים שיצא ממנו מישהו לא טוב, בגלל שהוא דווקא, למרות ש... כאילו זה מוזר, כי למרות שהיה מותר, כן? יש כאלה שמסבירים, זה לא בדיוק, זה רק במבט אחורה, זה לא שהוא קיבל עונש, אבל במבט אחורה אומרים, כן, ראינו כבר מהזה שהדברים לא מאחרים, אוקיי? ושוב, האם האשמה זה על העובר בעצמו, או אולי האשמה על ההורים, כן? אנחנו מכירים הרבה, אם נקשר את זה בתחילת העניין, החינוך זה מוטל על ההורים, וגם החינוך לא רק לחנך למצוות, אלא לחנך לחיים טובים, ואם האמא כבר מההתחלה לוקחת היתרים כאלה, כן, אז אולי זה סימן שהיא לא תחנך בצורה הכי טובה. אוקיי, ושם רואים גם אולי הדין חינוך גם על האמא, כי היא זאת שעשתה את העניין. אוקיי, עד למחר.